ברוכים הבאים לגדולים וחזקים, הפודקאסט לזכרו של סמל דולף חיים מלכה, השם יקום דמו. כאן עמית, אח שלו הגדול. היום ביחד איתי נמצא רועי חרפוף, החבר הכי טוב של דולב. מה שלומך רועי?
ברוך השם, איך אתה?
אני בסדר, לאט לאט. איך אתה, מה שלומך, איך אתה מרגיש בימים האחרונים?
בימים האחרונים בסדר גמור, אחרי קצת לחימה בעזה. בסדר, לאט לאט, אתה יודע, מתחילים להקל. אחרי תקופה לא בבית ולא הייתי גם ב-30, פתאום זה מכה בך ברגעים הכי קשים ופתאום אתה מבין את המציאות. כי בבסיס אתה לא חושב יותר מדי ואתה מורכז בעיקר במשימה שלך. ואז כשאתה מגיע הביתה, יש לך קצת הורדת רגל מהגז, ואז פתאום אתה מבין ונופל לך הסימון. זהו.
יש לך דוגמה למשל?
כן. אני ודולב היינו מסתפרים ביחד בתקופה של המלחמה, ואתמול כאילו ממש אני רגיל שאני יוצא מהספר, אז אני מתקשר אליו. אז אתמול, אותו דבר, כמו תמיד שהייתי חוזר הביתה, יוצא מהספר, מרים טלפון לדולב. ופתאום, אחרי איזה שתי שניות אני קולט שהוא לא עונה. ואז פתאום קלטתי וכאילו קצת נשברתי, כאילו אמרתי פאק. הוא לא יענה. אין מצב שהוא יענה. זה הרגשה נוראית. וזהו.
זה מפרק פתאום בנקודות הקטנות לשים לב שהוא לא... הוא לא פה, ואין מי שיענה. אבל אנחנו חזקים ביחד. תמיד, אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את הפודקאסט מעזה קצת, אם הצלחת אולי בנסיעות, אבל אנחנו תמיד מתחילים עם סיפור מצחיק מדולב. תמיד מתחילים עם איזה משהו כיף, משהו מצחיק שהיה איתו, איזה סיפור.
האמת שלא הספקתי לשמוע את הפודקאסטים, להגיד את האמת. אבל סיפור מצחיק, יש מיליונים. ניתן, וואלה, יש לי אחד שעכשיו עלה לי לראש. טוב, סיפור מצחיק שלי ושל דולב. היינו נוהגים לעבוד באותה עבודה, אם זה בחמניה, אם זה בתחנת דלק, אם זה במאפייה. אז זו התקופה שהיינו עובדים בגרעינה אפולה, אני ודולב. והתחלנו סגירה, ודולב היה ממש לחוץ לראות משחק של מכבי וזה. אז הוא ממש מהיר כאילו לסגור את ה... לסגור את המאפייה וזה, ואז יש את המכונת ברד. יש את המכונת ברד ואת האייס קפה. עכשיו, זה מכונה אחת היקרות וזה על גלגלים. אז פתאום דולב מהר מהר מזיז אותה, ואז המדרגה. פתאום כל המכונת ברד עפה על הרצפה, נשבר כל המכונה, ואז המנהל שאני מתקשר אליי, מה קרה? מה קרה? איך נשברה המכונה? עושה לו, זה לא אנחנו, זה נפל לבד, וזה... ואז עושה לי, איזה נפל לבד? עולה דחף את העגלה, וזה נפל. ואז דחפנו, ואז התחלנו לנקות, וזה בסוף זה לא רק הוא הפסיד את המשחק, עד שניקינו שם, יצאנו הנשמה, כי זה אף לכל מקום, והבלגן, וזהו.
ניקיתם ממש את כל ה... כל הברד, הייתם צריכים עכשיו לשטוף מחדש.
כן, וזה האייס קפה שהכנו גם באותו יום, וזה היה דיכאון.
מדולב שונא לשטוף. אבל בסדר, לא נורא, נו מה, צחוקים, ילדים, עושים כיף, עושים שטויות.
אחד הרגעים המצחיקים, כאילו, ועד היום, כאילו, עד האירוע, תמיד היינו צוחקים, היינו רואים סרטונים בטיקטוק, וזה שזה קורה לאנשים בחול, וזה תמיד היה שולח לי באינסטגרם רילסים, תראה, תראה, זה לא רק לי קורה, אתה רואה? עד מה, לפני חודשיים הוא שלח לי סרטונים כאלה.
איפה הכרתם?
וואלה, אני ודולב מכירים 19 שנה, אני יודע. מהילדות כאילו, ממש גדלנו. היה לי בפרוטון, ואז בגן הקסום, אחרי זה הגן של לולי, אחרי זה בן צבי, בבית ספר, שם למדנו בכיתה א' עד ו'. ואז עלינו לקברי, לא, בכיתה א' עד... בכיתה א' ב' היינו ביחד, ואז ג' ד' ד' ו' לא היינו ביחד, אבל היינו כאילו, אתה יודע, חברים מהגן וזה.
בג' פיצלו אתכם בעצם?
כן, בג' פיצלו אותנו, ואז ג' ד' ו' לא היינו ביחד. היינו חברים כאילו שבהפסקות משחקים כדורגל, כמו כל ילד רגיל. ואז בכיתה זין עלינו ביחד לקברי. שם היינו באותה כיתה, למדנו מזין עד י"ב ביחד. שם באמת החברות התעדקה והתעדקה עם השנים. היינו באמת החברים הכי טובים שמכירים מהבית. לכל מקום היינו הולכים ביחד, אם זה בהפסקות, לקפיטריה, המגרש כדורגל, הספסלים. תמיד היינו בחברה אחת של השני. ואז ככה זה התעצם. ואז בכיתה ת' התחלנו להתנדב במדע, כאילו התחלנו לעשות קורס 60. ואז אתה יודע, זה יותר מתעצם ויותר מתעצם.
אנחנו נגיע לדבר גם על מדע, כמובן, לא נפסח על זה בכלל. ראיתי אותך, אתה יודע, גדלת ביחד איתי, ואני הייתי חבר טוב של אחותך תקופה ארוכה, וראיתי אותך גדל לי מול העיניים ואת הקשר ביניכם, והיית כמו עוד אח קטן בשבילי. איך היה הקשר הזה מהעיניים שלך?
כאילו, יש הרבה סטיגמות שאומרים, הבן אדם שמשלים אותי, הבן אדם... אבל באמת, כאילו, כל דבר שהייתי צריך, הוא היה אומר לי כן. ואותו דבר ההפך, כל דבר שהוא ביקש ממני, בחיים לא הייתי אומר לו לא, והוא לא היה אומר לי לא, והיינו בונים אחד את השני, אם זה התייעץ אחד עם השני, לדבר, לפרוק, להריב על כדורגל, כי הוא בכל זאת אוהד מכבי תל אביב.
כאילו, בגלל שהייתם חברים כל כך טובים מהילדות, אני כאילו, יש לך איזה סיפור אולי לספר לכולם מהילדות שלכם?
יש עוד מיליון סיפורים, אבל אחד שכן תפס אותי. תמיד היינו רוצים לעבוד, לנסות להרוויח כסף ביחד. אתה יודע, כמו כל ילדים, להרוויח כסף, לקנות דברים, חולצות של מכבי. תמיד היה יום עצמאות אחד, שאמרתי, בוא נעשה כסף. ואז הוא אמר לי, נו, איך נעשה כסף? אמרתי לו, שמע, אני אדבר עם אבא שלי, אני אביא לנו איזה 50-60 ספרי שלג, לא יודע, נמכור כל אחד וזה, ובוא נראה אם נצליח. ואז היה לנו, ואז אבא שלי ממש הביא לנו את הספרי שלג, ואז התחלנו להשתובב בכל שלומי, ספרי שלג, ספרי שלג, 20 שקלים וזה, ואז אף אחד לא בא. אז הגענו לערב של יום העצמאות, כל הילדים משחקים בספרי שלג, ורק לנו נשאר. ואז היינו שמים את זה בשיח, ואז כל מי שהיה בא, היינו רצים לשיח להביא וזה, ואז בא המשטרה, וזה זה לא חוקי, ואז התחלתי לריב עם המשטרה ולצוק עליהם וזה, כמו ילד בן 13, שהוא חושב שהוא יודע מה הוא עושה. וזה, ולא הבנתי את הטעות. ואז ממש הצלחנו להרוויח כסף, וזה אחד הסיפורים המצחיקים.
הרווחתם בסוף, נכון?
כן, בסוף הרווחנו, ונשארנו עם ספרי שלג.
כן, בשלומי יש, מי שלא מכיר את שלומי ומקשיב, ביום העצמאות יש מסחרה של ספרי שלג, כמו בכל הארץ, אני בטוח, אבל בשלומי זה משהו מיוחד, יש 30 מוכרים על 1,000 תושבים, וכולם ביחד מקובצים באותו מקום, ואז יש תחרות של מחירים, זה אומר 20, אז אני אמכור ב-19, וזה אומר 25, אז אני אמכור ב-20. בסוף נסגרים בשלב מסוים של הערב על מחיר אחיד 20, בלילה ממש זה, אם אין לך כוח שחק ואתה מחכה למחר, אז יורד ל-15 כבר בשלב מסוים של הלילה. ואני אתחיל לזה, מה?
ואז שזה חוזר, ואז שנגמר לכולם, אתה חוזר ל-20. ואז אמרו לך, אבל מחרת לי ב-15, אבל עכשיו אין לך. היינו שחקים עם זה.
זה היה ממש ככה, אני אגיד שאני הייתי בסיפור הזה מהצד שלי של אח הגדול, ראיתי את האירוע והייתי, מה זה גאה בכם? הייתי גאה גם בך וגם בו, שאתם לא מתפתים ללכת לשחק עם כל החברים שלכם. זה ממש היה לראות אותם מהצד, זה היה כאילו, הסתכלתי, אני בן 15, אני כבר עובד במתנס, עבדתי בפורימון, עבדתי ביום העצמאות, עבדתי איפה שצריך, ופתאום אני רואה את אח שלי הקטן ואת החבר שלו עומדים בחוץ, ומתמקחים עם אנשים אחי על 5 שקל. והייתי מה זה יהיה, כי אמרתי, או, הנה, הוא עומד על שלו, הנה, מסוגלים לעמוד ולמכור, הנה, הם בני 13, נכון, אבל אבא בן 30 לא יוריד אותם ל-10 שקל ספרי שלג, כי מה קניתם ב-6.
אז אני תמיד הייתי אומר, בוא נוריד, בוא נוריד, והוא אמר לי, לא, לא, צריך להרוויח, אל תהיה זה. אני הייתי אומר, לא, אבל אם לא נמכור, להישאר לנו מלא, עושה לי, לא, אנחנו נשארים על ה-20, וזה היה מריבים על המחיר.
הייתם ביחד בג'יוג'יצו, נכון?
כן, היה אני הייתי מתאמן ג'ו-ג'יצו מגיל 4.
לפני שאנחנו... זה תסביר לאומה שלא גרה בשלומי מה זה ג'ו-ג'יצו, כי זה לא ג'ודו, זה מפורסם רק בשלומי.
כן, אני הייתי מתאמן באומנות לחימה שנקראת ג'ו-ג'יצו ברזילאי. היום זה קצת יותר נפוץ, פעם זה היה פחות נפוץ. זה התחיל מאחי הגדול, שהיום חגורה שחורה בג'ו-ג'יצו ברזילאי. אז אני, כפי מה שההורים אומרים, הולך, עושה, התחיל להתאמן שם. ואז מדבר עם דולב, תבוא, הייתי משגע איתו, ואז הייתי נוסע לקחת אותו, כאילו עם ההורים, הייתי בין 10-11, היינו נוסעים, ואז היינו מתאמנים וזה, והוא אף פעם לא היה נהנה מזה, הוא לא היה אוהב ללכת מכות בתחביב, ואני הייתי מת על זה וזה, והייתי גם טוב בזה, התאמנתי מגיל 4, עד ממש לפני תחילת הגיוס, התחרתי בארץ ובחול, והוא פחות, היה לו כיף. אני זוכר שהוא בא, אמר לי, זהו, היום אני עוזב. בא, זה אימון אחרון וזה. ואז ממש הרבתי איתו, לא, תישאר, וזה, אתה חשוב לי, אתה חלק פה מהדרך שלי. כאילו, כי החבר הכי טוב שלך פתאום מתאמן איתך, וזה, זה משהו שונה, זה נותן לך אווירה טובה. זה כאילו, אם הייתי רוצה לבוא לאימון בבסה, דולב היה איתי, זה היה הרבה יותר... כיף לבוא להתאמן, כי בסופו של יום להתאמן פעמיים, שלוש ביום, לבד זה משעמם. זה לא לבד, יש 30 חבר'ה, אבל שאתה לא באמת חבר שלהם, אתה בא להתאמן איתם. הוא עזב את הג'ו-ג'יצו מתי שהוא אמר, היה עומד על שלו. אני המשכתי להתאמן, להתחרות. תמיד הוא היה מסתכל עליי וגאה בי מהצד כזה, ותומך בי לפני תחרויות, ואותה מנגיד היה, אמר לי, בוא נלך לאכול פיצה, בוא נלך לאכול אביקו, ואני לא אכלתי לבוא. אמרתי לו, יש לי תחרות, אני צריך לרדת במשקל. זה ועשה לי, עוד פעם עם התחרויות שלך, וזה. אני פשוט אמרתי לו, לא, יש תחרות, וזה, בסוף היה מקשיב לי, היינו הולכים לשחק כדורגל.
הרגשת שזה עוזר לך שהוא לא לוחץ עליך עם האוכל, ושהוא זורם איתך, ושנותן לך גב?
בטח, בסופו של יום... חברים בגיל הזה זה מאוד משפיע אחד על השני. וזה שדולב דחף אותי ואמר לי, אם זה מה שאתה אוהב, תמשיך לעשות את זה כמה שיותר. וזה מה שעשיתי. המשכתי להתאמן, הייתי לנבחרת ישראל, התאמנתי 4-5 פעמים בשבוע, לפעמים שזה היה נופל על המון יציאות שלנו. על, בסופו של דבר לקח לי חלק מהחיים באיזשהו שלב, ואז זה התחיל להפריע לו. אבל ואז דיברנו על זה, והוא הבין שזה חלק מהחיים שלי. והכי פרגן בעולם, אם זה צריך לקחת אותי לאימונים או לרכבת, כי הייתי מתאמן בקריות, שזה נסיעה, או להחזיר אותי מהרכבת באיזשהו שלב, אז תמיד הוא היה הראשון לבוא ולהציע.
אתה אמרת שילדים בגיל הזה נורא משפיעים אחד על השני, ונורא... אתה יודע, מה שאם נחשוב ביחד, אז זה ישפיע עליי. אם דולב יגיד לי משהו, זה ישפיע עליי, ואם אתה תגיד לדולב משהו, זה ישפיע עליו. זה ישפיע על החלטה שלכם ללכת למטה?
פשוט, הגענו לכיתה ת' ואז אמרו לנו, יש פרויקט שנקרא מחויבות אישית. ואז אמרו, יש מחויבות אישית מצוינת. ואז התחלנו לשמוע מה זה מצוינת. ואז אמרו, אתה צריך לתת יותר שעות ממה שניתן. פרויקט מחויבות אישית זה 60 שעות, ונראה לי מצוינות זה 120 שעות, פי 2, לתת מעצמך לקהילה. ואחי כבר התנדב במדע בשלב הזה, וגם אחותי עשו את הפרויקט הזה. אמרתי לו, בוא נלך להתנדב למדע. הוא עושה לי, מה יש לך, מדע, מה זה להציל אנשים? לא הבין כל כך בהתחלה. ואז אמרתי לו, תקשיב, תבוא, נלך לרעיונות, מקסימום נעבור. הלכנו וזה, דיברתי עם אחי, דאג שנעבור. אחי דאג שנעבור, ואז התחלנו את הקורס וזה, ולאט לאט הוא התחיל לאהוב את זה, ואז במשך שנה למדנו להציל חיים, ואז התחלנו משמרות במדע. עכשיו, אני כבר עם הבן אדם הזה כל יום בבית ספר, מהבוקר עד הצהריים, ואז מגיע השעה 3 בצהריים, ואז אני עושה איתו משמרת מ-3 עד 11, ויוצאים לאכול בחוץ, ונוסעים באמבולנס מהר, לילד בן 15-16, לנסוע באמבולנס פתאום עם צ'קלקות ועוד, ואתה מגיע לאירועים לא כל כך נעימים, שאנשים בתחתית שלהם, ואתה בא כאילו ילד בן 15, מדבר איתם, מנסה לעזור לפי שלמדת, בהתחלה לא לוקחים אותך ברצינות, ואז לאט לאט אתה צובר ביטחון, מדבר עם אנשים, ואתה אומר להם, אני פה בשבילך. ולא הבאת את הדיבור הזה, בעיקר עם ילדים קטנים, שלי לא היה את זה. נגיד, היינו נסיעה במדע, שהגענו לילד בן 7, שלא הפסיק לבכות וזה, ואז דולב ישר בא לו, מה איזה קבוצה אתה אוהב? ואז הוא אמר לו, מכבי תל אביב. ואז דולב אמר לו, אני אוהד יותר טוב ממך של מכבי תל אביב. ואז הוא התחיל להריב וזה, ואז פתאום הילד במקום לבכות, מתחיל לצחוק וזה, ואז דולב אמר לו, בוא, צריך לנסוע לבית חולים, כי הוא פתח את הראש והיה צריך לטפל בו בבית חולים. אז דולב שכנע אותו בסוף לבוא, להתפנות וזה, דיבר איתו כל הנסיעה על דברים של כדורגל, וזהו, והיה לו את הטאץ' הזה. וגם אחרי זה, היינו מדברים על המון נסיעות, היה לנו אירועים לא כל כך נעימים במהלך המשמרות, והיינו מדברים על זה.
לאיזה אירוע שהגעתם, ובלי, כמובן בלי שמות, בלי תיאורים יותר מדי זה, אבל ממש איזה אירוע שאתה ודולב הייתם באותה נסיעה, היה איזה אירוע, ואיך תפקעתם, מה עשיתם, ומה הייתה התחושה שלכם כאילו בסוף?
זה היה בתחילת ההתנדבות, פתאום אתה רק מחכה שהטלפון יצלצל, ואז פתאום הטלפון מצלצל, ואז אומרים שיש לך נסיעה. והיינו עם ניר די, הנהג ואחרי מתנדבים שלנו במדע. ניר די זה כאילו הנהג החבר הכי טוב של דולב, ואז פתאום רואים בוויזה אחיה, אחיה פעם ראשונה, לי ולדולב, ואז ניר ממש בדרך מתדריך אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, ואם צריכים לדבר עם מישהו על מה שקורה אחרי האירוע, לפני האירוע, אנחנו תמיד פה לדבר איתו. ואז סיימנו את ההחייאה, היא לא הייתה מוצלחת, ואז ניר ממש יצר, קנה לנו גלידות וזה, ודיבר איתנו על מה היה, ושרוב המקרים זה ככה, שזה לא מוצלח, וממש הרגיע אותנו וזה, ואז דיברת על זה עם דולב. אתה לומד לאט לאט, מפיק לקחים, לומד להבין שזה המצב וזה החיים. וזהו.
מה היו התחושות אחרי שאתה מגיע, פתאום לא מצליח?
התחושות שכאילו לא עשית את העבודה שלך כמו שצריך, וכאילו נכשלת במשימה. ואז אחרי שדיברנו, והבנו שרוב הפעמים זה לא מצליח, ואין מה לעשות. ואם אנחנו מצליחים, אז זה כאילו בונוס מטורף. אז פשוט דיברנו על זה. ואתה מבין שזה המצב. ואז דולב פשוט מתחיל לצחוק לך מול הפנים. וזהו, ואז פתאום תעבר לנקודה הבאה, תעבר לנסיעה הבאה, לטלפון הבא. שחק פינג פונג.
ממש מאירוע לאירוע. את האירוע היה, גם אם הוא נגמר לא טוב, היה...
היה, מדברים עליו, צוחקים, וממשיכים הלאה.
במדה, נהייתם חבורה, נכון? תספר לי קצת על החבורה.
איך זה התחיל? הגענו להתנדבות שלנו, תחנת שלום, היא תחנה מאוד קטנה, אנשים מכירים שם את כולם, ולאט לאט אתה מתחיל לריב על משמרות, מי עושה עם מי. שם אני הכרתי את ניתאי דהן ועומר פישביין, והתחלתי לעשות איתם מלא משמרות, ואז אמרתי להם, רגע, יש לי חבר מאוד טוב, אתם חייבים להכיר אותו, דולב. ואז התחלנו לעשות משמרות ממש... ארבעתנו, שלושתנו, כל פעם זה היה משתנה. ואז פתאום, מאחורי הגב שלי, הם נהיו חברים כאלה טובים, כי אני הייתי מתאמן המון בג'ויצו באותה תקופה. בתקופה של מדע אני הייתי מתחרה בארץ ובחול בג'ויצו, והם היו ממש מתנדבים, הם היו מתנדבים באופן קבוע בתחנת שלומי, ואני כאילו עושה משמרת פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, והם עושים כבר 3-4 פעמים בשבוע משמרות, ואת ה... לא עומד בקצב, ופתאום אתה חוזר סופש, כאילו, פתאום עושה לי בוא יוצאים איתם. ואז לאט לאט נהיינו חבורה שעשינו המון משמרות ביחד, ולאט לאט הוצאנו רישיון כולם, וזה החבורה הפכה מחבורה של מדה לחבורה לחיים, שהיינו מספרים הכל אחד לשני, ויוצאים לכל מקום, זה היה פשוט מטורף.
תן לי איזה סיפור שלכם, של החבורה, איזה מסיבה שיצאתם, איזה אירוע שהיה, לא יודע, איזה משהו שעשיתם ביחד.
אני הייתי עובד לקראת גיל 18, אני התחלתי לעבוד בחיי הלילה, זה מאוד עניין אותי. הייתי יחצן מסיבות קטן, ותמיד הייתי אומר להם לבוא למסיבות וזה, והם בהתחלה לא אהבו את הקונספט. ואז הייתי משגע אותם, תבואו, ואז היינו יוצאים להמון מסיבות, ובעיקר מה שהיינו אוהבים לעשות לפני המסיבות, היינו אוהבים ללכת לחדרי בריחה, וחדרי בריחה זה הדבר הכי מצחיק. דולב יש לו מוח, עומר יש לו מוח, עובדים, אני וניטאי מתחילים לחפש כל מיני דברים מוזרים, ועוד זה בואי בקיר. זה מה שהיה בחדרי בריחה, זה היה מטורף, ואז היינו מסיימים את החדר בריחה ונוסעים למסיבה ישר אחרי, חוזרים אמצע הלילה, שמחים כמו כל בני נוער בישראל, וככה המתגלגל.
הם היו, מהצד שלי, הם חבורה, הם עדיין חבורה מטורפת, ואחים שלי הקטנים היו ויהיו. ואין כיף כמו לדעת שדולב יוצא איתם. אני יודע שאם הוא יוצא איתם, אז הוא יהיה בסדר, יהיה לו מלא סיפורים לספר, אבל הוא יהיה בסדר, יכול להיות שהוא יעשה שטויות, אבל שורה תחתונה הוא יהיה בסדר.
כן, ככה זה גם היה עם ההורים. בהתחלה הם לא ידעו לעומר וניטאי, ואז ממש התחלנו לצאת מלא, ואז אני עושה לה, לאן אתם יוצאים? עם החבורה. ואז עוז בא, אוסף אותך עם הג'יפ שלו, היה לו ג'יפ, ואוסף אותך מתחת לבית עם הג'יפ, ואז פתאום ההורים שלנו חברים כבר שנים, אז הם אומרים, טוב, אם זה איתו, זה בסדר, אתה יכול לצאת איתו. ואז אני עושה לה, ואז אני הייתי יוצא באמצע הלילה, אמא שלי, לאיפה אתה הולך? אני הולך לדולב. אז היא רגועה, יודעת שאני הולך למקום טוב, שאני לא אעשה שטויות שם, שאני לא יהיה בבלגנים.
אז הפודקאסט הזה כמובן הוא, הפודקאסט הזה כמובן הוא לזכר דולב. אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה בזמן, לראשון למרץ. מה, איך חווית את היום הזה מהנקודת מבט שלך?
אני הראשון למרץ, זה היה יום כזה רגיל. אני הייתי במהלך קורס חופשים, אני משרת בסיירת גולני, במסלול שם, ויצאתי לקורס חופשים כדי להיות חובש בצוות. שם התחלנו כל יום שישי, סוגרים שבת בעיר הבעדים. סוגר שבת כרגיל שלי, כאילו לא משהו מיוחד. בידיעה שאני אמור לצאת ביום חמישי שלאחר מכן, ואו לנסוע לאילת או להופעה, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם. ואז הייתה אמורה להיות לי רגילה, ממש כמה ימים אחרי. ואמרנו, יאללה, דולב ועוז מסיימים את הקורס מקים, ניטאי בבית, בוא נרד לאילת. זה היה ממש התכנון שלנו. ופתאום אני יושב עם חבר בחדר, ואז פתאום הוא אומר לי, שמע, יש ארן בביסלח. עכשיו, אני יודע שהצוות שלי, 11 חבר'ה מהצוות שלי, בביסלח. אז אני אומר לו, מה יש שם? עושה לי ביסלח 450. איך שהוא אומר ביסלח 450, אני יודע שדולב ועוז כרגע נמצאים בקורס מקים, נכנסו אתמול לחן יונס, ופתאום הרגשות מתחילות לטוף, קרה משהו, לא קרה משהו, ישר מרים טלפון לניטאי, ניטאי שרן בביסלח, בוא נבדוק את זה. ניטאי מתקשר לעומר, עושה לו, עומר, יש קרה איזה אירוע בביסלח, בוא נראה מה קורה שם. ישר עומר מתקשר לאבא שלו, כי אבא של עומר עובד עם אמא של, עוז, מדר. הם עובדים בבית חולים, ואז מדבר עם אבא שלו, ואז מבין שקרה משהו לעוז. אני אחרי זה מתקשר לאבא שלי, שואל אותו איפה אתה, הוא לא עונה לי, הוא לא אומר לי איפה הוא, ואז עושה לו, אבא, עכשיו אתה אומר לי איפה אתה? עושה לו, אומר לי, אני בסורוקה, עוז נפצע קשה בערן שהיה היום בצהריים. ואז אני מתפרק, ואז מתעשת את עצמי, ואז שואל, מה עם דולב? ממש כאילו, מה עם דולב? מתקשר, אני טען, אני עושה לו, מה עם דולב? מה עם דולב? עוז נפצע קשה. דולב היה איתו, דולב הצמד שלו. מה עם דולב? ואז אני אמרתי, בדוק הכל טוב, הוא בטח שבר את היד או משהו, והכל טוב, ותכף התקשר אלינו. ואחרי כמה דקות, השעה הייתה 6:12, איתי מתקשר אליי, אומר לי, דולב נהרג, דפקתי לו צרכה בטלפון, שלא יודע מאיפה היה לי את הכוחות האלה לצורך, פשוט נפלתי על הרצפה, ממש התמוטטתי, אמרתי, לא מאמין שזה קרה לי, שר מתקשר למפקדת שפקדה עליי באותו רגע בקורס, אמרתי לה, אני יוצא, עכשיו לא מעניין תהיה איך, תארגני לי אישור יציאה. יום שישי לתת מהבסיס צריך ארגון, אישור סגן אלוף, היא מוציאה לי את האישור הזה, אני לוקח מונית, נוסע לסורוקה, נכנס לחדר של עוז, רואה את הדבר הכי קשה שראיתי בחיים שלי, אתה חבר אחד הטובים שלך, מורדם ומנשם, ואתה רק חושב מה עם המשפחה של דולב. אתה לא מאמין לזה עד שאתה רואה את זה. אז באמצע הלילה נסעתי מסורוקה לצפון, ולמחרת בבוקר הייתי אצל אבי וסיוון בבית, ואתה לא מאמין לזה, אתה אומר, זה לא, היה טעות בזיהוי, אתה רק מנסה להכחיש את זה, פתאום אתה נכנס להודעות, ושולח לו מלא הודעות, תענה, והוא לא עונה, אתה לא מבין מה האירוע פה, וזה שבירה, אני הרגשתי שממש החצי שלי התפרק, עוד לא כל כך, אתה לא מעכל את זה באותו רגע, כאילו אתה נוסע מהשיבה לבית חולים, לסורוקה, לחזק את צמדר, לחזק את אבי וסיוון, אתה לא באמת מעכל. ואז פתאום נופל לך סימון, שאתה לבד, שזהו. זה שהיית מדבר איתו על כל דבר, כל, היינו מלא נושא שיחה. הייתי מתייעץ איתו על כל דבר, אם זה מבחינת זוגיות, אם זה מבחינת מה לעשות, מי חבר שלנו, מי לא חבר שלנו. זה היה כאילו כל דבר, זה היה מה דולב אומר, וכמה זה משפיע עליי. כאילו, דולב מסתכל מהצד ואומר לי, זה טוב, זה לא טוב. זה טוב, זה לא טוב. ואותו דבר ההפך. היינו מייעצים כל אחד לשני, כאילו, בדברים הכי מטומטמים. כאילו, מה לשים בשניצל? והוא תמיד היה אומר, ריק. זה מה שהוא היה הכי אוהב. ופתאום אתה אומר, זה לא קרה. פתאום לחזור לבסיס שרגע שבועיים לפני ישבת איתו פה בעמדת שמירה וצחקתם על כמה מטרטרים אותי במסלול ועל כמה שאני מסלולניק והוא כבר בלוחמים. ועכשיו לעבור שם בדרך למטבחים ולראות את העמדת שמירה הזאת ולא לראות שם את דולב, לראות שם את בקה של דולב. אתה לא קולט שזו המציאות. שאין לך מי להרים אליו טלפון, שאין לך מי לדבר איתו. יש לך עם מי לדבר, פשוט הוא לא יענה. זה משהו שאותי מאוד שובר והורג, ועדיין קשה לי מאוד לדבר על זה. וזהו.
דיברת על עוז, אז בואו, אנחנו מפרק לפרק מתעדכנים. מה עם עוז?
נתחיל בזה שאיך עוז הגיע לחבורה. עוז גם עשה איתנו קורס 60, וזה, היינו ילד מוכר, כאילו, שמכירים בשלומי, אתה יודע, בסופו של דבר, שלומי יישוב קטן וזה, ואבא שלי חבר טוב מאוד של אבא של עוז, ואז התחלתי לדבר עם עוז, וזה, לצאת איתו לכל מיני מקומות, כי גם עוז היה מתאמן תקופה בג'וג'יצו. זה ממש, כולם עם כולם בשלומי, אז הוא גם היה מתאמן, ואז ממש התחלתי להסתובב איתו, היה לי כיף להסתובב איתו ולהתאמן איתו, ואז אמרתי לו, בוא, תראה את ניטאי, את עומר ואת דולב, התחלנו ממש להסתובב ביחד, וזהו, וככה עוז פשוט הפך להיות חלק בלתי נפרד מהחבורה שלנו. עוז, מה עם עוז? עוז נפצע, בראשון לשלישי, וזה אחד הדברים הקשים כאילו שחוויתי, בתור הבן אדם, אחד החזקים שאני מכיר, היה נגב חוד תקופה במהלך המסלול שלו, ובסוף היה פקל אחר בקורס מקים, פתאום לראות אותו ככה, מודם ומונשם, זה לא, לא להאמין. היום ברוך השם הזה מתחיל ללכת, מתחיל ללמוד דבר. לא, זה לא אותו דבר, זה עדיין, אתה לא מעכל את זה, אבל לאט לאט הוא משתפר בעזרת השם שיחזור לעצמו.
אמן.
אנחנו פה מחכים לו, ותומכים בסמדר ובאדריאן, ובאחים שלו, ובעזרת השם יהיה טוב.
יהיה בסדר, מפה כמובן נשלח עוד פעם, כמו בכל פרק, עד שהוא יחזור אלינו כמו שצריך, החלמה מהירה, מהירה, מהירה לעוז, ולכל הפצועים בעצם, אבל במיוחד לעוז שלנו, שיחזור אלינו כמה שיותר מהר. ואני אקח אותך עוד צעד קדימה. אתה, נגיד שוב, לוחם בסרט גולני, קיבלת את ההודעה, רואי, אתה נכנס לעזה. מה התחושות?
אני, שקיבלתי את ההודעה הזאת, בדיוק יצאתי שבת, והייתי אמור ביום ראשון לחזור לעיר הבאדי, ממש לשבוע האחרון, סיכום של הקורס חופשים וטקס סיום. המפקד שלי שולח לי הודעה, רואי, יום שלישי יש כניסה, אני צריך שתגיעו. מפה זה הפך להיות קראטה, לאיך אני מביא את הציוד לחימה שלי, מהבית, איך אני מביא את כל הציוד שלי, ולהתארגן על קרמי, ולארגן ציוד רפואי, כי בסופו של דבר הייתי עכשיו חודש וחצי בקורס בשביל להיות חובש, ואין חובש בצוות. אני ועוד אחד שהייתי בקורס, חובשים. אז מארגן ציוד רפואי, מארגן את הציוד לחימה שלי, כבר הכל מגיע אליי. יום שלישי מסיים את הקורס, טקס ב-11 בבוקר, אבא שלי לוקח אותי לשטחי כינוס, שם פוגש את הצוות אחרי חודש וחצי שלא ראיתי אותם, ואז אתה רגע עוצר, כי זה שלושה ימים שניסית רק להגיד, אני נכנס אתם, אני חובש, אני, כל האירוע שהיה, אני צריך אותם שם. נכנס לעזה, נכנס לחאן יונס, במקום בו דולב נהרג, ואז אתה מבין שאתה תחת חטיבה 7, תחת גדוד 75, ואז אתה מתחיל לנסות להבין, אתה יודע שדולב ועוז היו תחת חטיבה 7, ואז אתה מבין שהם היו תחת גדוד 75, ואתה נמצא 40 מטר מהמקום בו דולב נהרג. אז פתאום אתה אומר, וואו, יצא לי לדבר עם אנשים שם, על מה היה האירוע, ואז הבנתי שהמשימה שלי, מה שאני עכשיו עושה בחאן יונס, זה מה שהם לא הספיקו לעשות. בגלל כל האירוע שקרה. אתה עכשיו כאילו מסיים את המשימה שהם התחילו. זה משהו שמאוד ממלא אותך ונותן לך רוח ונותן לך מוטיבציה כל יום להיות משמירה ועדת שלא להתאפץ ולא לעצום את העיניים כי מפה יגיע מחבל. כי ברגע הכי לא צפוי משם יגיע מחבל. כמו שדולב אמר, אני שנייה יוצא אני שנייה נכנס ויוצא וזה לא קרה. ואין מצב שאני נותן משהו לקרות, שאני לא 100% שם. אז הוא היה איתי בחאן יונס, עם הדגל שלו והמדבקות שלו. הדגל שלו שהלך איתי לכל מקום, והקעקוע שלנו, שכל יום הסתכלתי עליו. ולדעת שהוא צופה בך ושומר עליך, וכך זה היה, טפו טפו, לא היה לנו אפילו לא פצוע אחד, הוא חושב. נלחמנו שם במשך כמעט שבועיים, ויצאנו חזרה למשיך את המסלול, ועכשיו אנחנו בחלק האחרון שלו, וזהו.
דיברת כל הזמן על אני ודולב משלימים אחד את השני, הוא חצי שלי, הוא ואני ביחד זה שלם. זה מה שאתה מרגיש גם שאתה משלים את החצי שלו במשימה?
באותו רגע
מעגל? אתה מרגיש סגירת מעגל באיזשהו מקום?
כן, סגירת מעגל מטורפת. ברגע שאני נכנסתי והבנתי שזה זה, אמרתי, אין מצב, גם לא קורה לה משהו, ואין מצב שבמשימה שלנו נשאר מחבל חי. בסופו של יום הם הרגו את דולב, למשל הארגון הזה, ופשוט זה היה, זה לא שבר אותך, זה כאילו בנה אותך מחדש, זה נתן לך כוח בלתי מפחד שיצא ממני, שאני לא יודע באמת להסביר מאיפה זה הגיע. וכל דבר שעשיתי שם, זה היה לזכרו, ולהבין, לחפש את הטעויות שלי. נגיד, כל בית שנכנסתי, אמרתי, זה יכול להיות פה המטען. פה יכול להיות המטען שזה, וכל בית אתה סורק מטענים כמו שצריך, ולדעת שאצלך זה לא יקרה.
אנחנו סוגרים בפרק הזה את הפינה של צה"ל, אז מפה נאחל עוד פעם החלמה לכל הפצועים, והצלחה לכל חיילי צה"ל, ושישובו כל החטופים במהרה, ונעבור לדבר על כדורגל. בסדר? קצת נשנה אווירה, אז שנייה עומר ישים את האנדר. מכבי, מה, איך דולב היה עם כדורגל?
זה כאילו אהבת חיה הייתה. לא באמת הצלחתי להבין למה, אני הייתי עובד מכבי חיפה, והוא תמיד מכבי תל אביב, גם כל הסביבה שלנו הייתה עובדת מכבי חיפה, אז כאילו זה היה לגיטימי להיות מכבי חיפה. והוא בסביבה של אוהדי מכבי חיפה, והוא פתאום עובד מכבי תל אביב. זה לא משהו נתפס בארץ, ולא, אולי הוא עובד רגיל. כאילו כל משחק הוא מוציא את הנשמה, אני זוכר איך הוא הבא עם מחשב לבית ספר, הוא אומר, אני עכשיו קוני כרטיס למשחק, שיהיה לי ולעמית. פתאום באמצע שיעור פותח לך מחשב, וזה נראה, אתה לא נראה לך לגיטימי שלד בכיתה י' מוציא לך מחשב מעתיק, הוא אומר, אני קונה עכשיו כרטיס למשחק של מכבי. זה היה מטורף לראות את זה, אני חושב כאילו, כל משחק הוא היה מוציא את הנשמה שלו על איך הוא נוסע, וכמה רחוק זה, וזה לא משנה לו. היה כאילו הדבר שהוא הכי אוהב בעולם, יותר מכל בן אדם. וזהו. בילדות שלו הוא היה שחק בביתר נהריה תקופה. אני הייתי מתאמן בכדורגל, אני הייתי מתאמן בג'ויצו ברזילאי, והוא עבר לכדורגל. הוא לא היה אוהב להתאמן. שיחק שם נראה לי שנתיים כמעט, שתי עונות, ואז הבין שאין לו כוח יותר. והתחיל רק להיות משחקים של מכבי, ובכל הארגונים שלהם, אין שיר שהוא לא ידע בעל פה, וזהו.
אתה מרגיש שזה תפס לו חלק בחיים? זה יצא פעם שזה חרבן לכם איזו יציאה?
לא פעם אחת ולא פעמיים שזה דפק לנו יציאות. הוא אמר לו, הוא אמר, זה לא מעניין אותי לנו יוצאים, יש משחק של מכבי היום. או, שמע דולב, אנחנו מאחים לאיזשהו מקום, או לבית ספר, או מאחים לאיזה מקום שהיינו צריכים לנסוע. ועושה, לא מעניין אותי, רק התחילה המחצית. ואז כל דבר היה מתעכב סביב זה. אם זה בעבודה לסיים כמה שיותר מהר, כפי שאמרתי בתחילת הפודקאסט, לסיים, לסגור הכי מהר את ה... את החנות בשביל ללכת לראות המשחק, או אם זה להחליף משמרות, או אין דבר כזה שדולב מפסיד לראות משחק, או לנסוע למשחק. כאילו לא היה חיה כזאת בטבע שהוא לא ראה את המשחק, ושהוא היה בצבא מבקש מאיתנו להתקן אותו כמה כמה, וכל המשחקים. וזה.
אנחנו ממש מתכנסים לקראת סיום. ויש כזה שתי דברים אחרונים שאנחנו תמיד עושים בכל פרק, אז אני נתחיל מהראשון ואנחנו נזרום לשני. אני רוצה שתחשוב על איזה תכונה או משהו, או כל דבר שהולך איתך מעכשיו קדימה בהקשר של דולב, איזה משפט שהוא אמר, איזה תכונה שהוא משאיר, איזה משהו שעכשיו הולך איתך קדימה.
זה הפך להיות כאילו המוטו של כולם שמדברים עליו, על לחיות פעם אחת. וזה באמת היה, זה היה כל כך נכון, זה היה לחייך. זה היה כאילו מכל דבר רע הוא היה מוצא את הטוב. הוא באמת היה מוצא את הטוב בכל דבר רע, שאני הייתי אומר, לא, זה לא טוב, לא טוב. כאילו הייתי מבין את הדברים, והוא עושה לי, לא, אבל אם זה ככה, זה אמור להיות ככה. וזה, אתה צריך להסתכל על הצד החיובי, נגיד, שמחד את הרכב, היה לי רכב שהייתי כאילו, דבר הכי חשוב לי, כאילו, שמחרתי אותו, הוא עשה, לי, שמע, אין מה לעשות, ככה זה, התקופה, היית צריך למכור אותה בשביל לקנות משהו חדש ולהתחדש, ושנהרג לי הכלב, אז הוא היה בא מדבר איתי, ואומר לי, אין מה לעשות, זה עדיף שהוא לא יהיה פה, ושהוא לא יסבול, ופשוט הוא פשוט היה חייכן, הוא היה מכל דבר, היה מוצא את הטוב בדבר הרע, וזהו. כאילו, הרבה מדברים על זה, ועכשיו יותר מפיצים את זה, אבל זה באמת משהו שהיה מייחד אותו, החיוך שלו, החיוך המטומטם שהיה מגיע ברגעים הכי לא נכונים, אבל הכי נכונים. כאילו, אני נותן לך את החיוך הזה, ברגעים שאתה הכי למטה, נותן לך חיוך, ופתאום זה נותן לך את כל היום, זה פתאום נותן לך את המשמעות, משמעות לחיים, שהכל טוב, שאנחנו פה, זהו.
דיברת ממש על לראות את הדברים הטובים כשלא טוב. וזה תמיד הפינה האחרונה שלנו, אז אומר, שים את האנדר, מקשיב לו רגע ונדבר. מרגע של עצבות נצא גדולים וחזקים, זה אחד המוטוים שנשאר איתנו על המדבקות וחרוט חזק על הלב. איפה זה תופס אותך המשפט הזה?
בעיקר ביום יום שלי, כי אין לי המון את הטלפון בגלל המסלול, ותמיד להיות חזק, תמיד קצת קשה לי, אני מרים את הראש למעלה, אני אומר דולב פה, אם זה בסחיבת אלונקות במסלול, אם זה בלחימה, אם זה כל דבר שאני עושה בחיים, מאז האירוע, מסתכל למעלה, נותן איזה חיוך, אומר, זה בשביל דולב, דולב היה רוצה שזה יהיה ככה, באמת, כל קצת מתברבר בניווט, כל פעם קצת קשה לי, מרים את הראש למעלה, אומר, דולב יודע מה הוא עושה, ותמשיך עם הראש קדימה, באמת, משהו, באמת לצאת גדולים, לצאת חזקים, להרים את הראש, לחייך אליו, לדעת שהוא שם בשבילך, וזהו.
אוי, חרפוף. תודה רבה 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 לך. אנחנו אוהבים אותך מאוד, מעריכים אותך. תודה שבאת, ובהצלחה במסלול, במשך המסלול.
תודה רבה.